שלום, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי 2018, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא חובת עם ישראל לאיחוד.
דיברנו כבר הרבה שכל ההשגות שלנו ברוחניות, כל ההתקדמות שלנו, בהתפתחות שלנו, שניתנה לנו הזדמנות במשך חיינו כאן בעולם הזה, זמננו כאן בימים האלה הקצרים, להשיג דרגה רוחנית, לצאת לעולם העליון. העליון נקרא, אם אנחנו מקבלים אותו, תכונתו כעליון, שהוא קיים ונפעל לפי העקרונות של השפעה, אהבה, בניגוד לעקרונות קבלה ושנאה, מה שישנו כאן בעולם הזה. אם אנחנו, במשך החיים שלנו כאן, מסוגלים לנצל את ההזדמנות הזאת שניתנה לנו, למי שניתנה, שהוא מרגיש שלבו דואג בקרבו, אז משתמש נכון בכל האמצעים, מורה, קבוצה, לימוד, שבסך הכל מביאים לו קשר עם הבורא, מבחינת המאור המחזיר למוטף, מבחינת המטרה שאליו להשתוקק. ואז אם מסדים הכל הדברים האלה לנכון, שהם יהיו המועילים, פעילים עלינו, מעוררים אותנו, מושכים אותנו, מתקנים אותנו, אז אנחנו כן בטוח שיכולים להגיע למימוש הנשמה שנמצאת בנו, שאנחנו נותנים לה זמן, תשומת לב, הדרוש למצב שהיא מתעלה מעל הגוף. היינו רצון להשפיע, שהיא נקרא נשמה, שיתעלה מעל הרצון לקבל שנקרא הגוף, וכך אנחנו נגדיל שניהם, אי אפשר אחד ללא שני, וכך נתעלה לדרגות עליונות. שוב, שהנשמה היא נקראת רצון להשפיע, חלק אלוקה ממעל, עד שנעשית כאלוקה, והגוף זה נקרא לא הבשר שלנו, אלה רצון לקבל, האגואיסטי שכל הזמן גודל, להיות עזר כנגדו, שדווקא בזכותו שמתנגד, אנחנו יכולים לאתר יותר ויותר דרגות הנשמה הנצרכות לנו כדי כל הזמן לקיים אותם בערכים למעלה מהגוף. וכך מתקדמים. העבודה היא בלתי פוסקת בכל מיני אופנים, צריכים סבלנות רבה בתחילת העבודה, עד שאדם מתחיל להיכנס להרגשת התפעלות שלו עם הבורא, שמתחיל להרגיש את הבורא כבאמת אישות הקיימת, מהות הקיימת, יותר נכון. כך. ויכול להתחיל להתייחס עליו ולקבל ממנו התייחסות ממש כמו עם החברים ועם המורה, ולא מרגיש כל כך שוני ביניהם, כי מבין שכל זה הופעת הבורא כלפיו. ואם נכון מסדר את האמצעים האלה, מורה, קבוצה, לימוד, עם הבורא שאין עוד מלבדו, וכך הוא מתראה כלפי האדם בכמה אופנים כדי לתת לאדם לחבר אותם יחד לאין עוד מלבדו. אז אדם מרגיש שבאמת יש לו הכל כדי לגדול ולהיות ממש הנותן, המשפיע, האוהב, כמו הבורא. והעיקר שמקבל כל הדברים האלה, מורה, קבוצה, לימוד, כאמצעים כדי להתחבר עם המקור שלהם, עם הבורא. נמשיך בקטעים שלנו, ונראה איך אנחנו מחוברים לזה. יחד עם זה אנחנו צריכים להתכוון בכל מה שאנחנו עכשיו עושים, שאנחנו בזה מכינים את עצמנו לכנס הגדול המיוחד הזה, שזה איכות, חיבור, ערבות. זה מה שצריכים אנחנו וכל העולם, שאנחנו נגיע לזה ונביא שיטה הזאת, נגלה אותה לכל העולם, וכל זה כדי לעשות נחת רוח לבורא. אז נתחיל.
ציטטה מספר 23 מתוך המאור ושמש, פרשת דברים. ידוע שהעיקר הוא התחברות. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים. שדווקא בהתחברות ואהבה וחיבה תוכל הגאולה לבוא. על ידי זה שמסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות.
קודם כל על המקור הזה, זה מאור ושמש, היה מאוד אהוב על בעל הסולם. אני ניסיתי לקרוא אותו לפני שהגעתי לרבש, הוא היה כתוב בכתב רש"י, שהיה לי קשה מאוד לקרוא. וכשהייתי את רבש, נפגשתי שם עם הצאצאים שלהם, של המאור ושמש. כן, זה היה על עם הרב אפשטיין הזה. וביקשתי מהם שיתפיסו בצורה נורמלית. זאת אומרת, רגילה לקהל הרחב. הם עשו את זה. זה יצא בשני כרכים, זה אומנם עם כל מיני תוספות ובירורים, ובקצור, נעשה יותר כבד ממה שהיה במקור. אבל בכל זאת, ספר מאוד מיוחד. כי הוא מתאר את זה בצורה קלה, בצורה ישירה, את העבודה הרוחנית, את הגישה, ובוא נקרא שוב.
ידוע שהעיקר הוא התחברות. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים. שדווקא בהתחברות ואהבה וחיבה תוכל הגאולה לבוא. על ידי זה שמסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות.
כן. זאת אומרת, אין לנו חוץ מהתחברות בעצם יותר עבודה. והתחברות עם הבורא אנחנו יכולים לגלות רק אחרי שיש לנו כלי. שאפשר להתחבר אליו, שאפשר לזהות את ההתחברות עמו. שאם אנחנו משתדלים להתחבר בינינו ובונים איזשהו שטח בהתחברות בינינו, שמחוברים, חיבור זה נקרא שבאים תכונות, באות תכונות מנוגדות, שונות, רחוקות, זאת אומרת זה מזו מזו. ומשתדלות להתחבר לפי איזה חשיבות, עיקרון שלמעלה מהם, שמוכנות תכונות האלה לוותר על עצמן, ואז ההתחברות היא יוצאת שהיא למעלה מהן. למעלה מהן, מפני שהן בעצמם לא מסוגלות להתחבר. אלה צריכות לוותר ולהתחבר כדי להיות בחשיבות העיקרון חשוב יותר. עד שמסוגלות את זה לעשות בעוצמה כזאת, בכמות, באיכות, בכל מיני תרגילים שהם מתאימים אותם לדבק, להתאים את עצמם לבורא. ואז כתוצאה מסך הכל ההתחברות ביניהם על פני הפשעים, זאת אומרת על פני הבדלים, אם הם שמים עיקרון של איכות יותר מאגו, עקרונות האגואיסטיים של כל אחד ואחד, אז בסופו של דבר מגיעים לעיקרון של איכות שהוא יותר חשוב בסך הכל ביניהם, וכבר יכולים להידבק בבורא. או מה אנחנו אומרים, או שהם גילו הגיעה של שיעה, בקצור, התגברו על האביות מסוימת, ואז הם מגלים שהעיקרון שהם עיצבו ביניהם, שמידת ההשפעה וויתור הם יותר חשובות מהאגו הפרטי של כל אחד ואחד, אז לפי זה הם כבר עקרונות האלו שהתחברו לעקרון אחד, אז החברים האלה כבר יכולים להרגיש את עצמם שמתגלה להם דבקות בבורא מסוימת, לפחות כי הוא בר. אז העיקר זה ההתחברות. מה אנחנו יכולים להגיד על ההתחברות שלנו? זאת שאלה. מה אנחנו יכולים להגיד על ההתחברות שלנו? האם היא קיימת? האם נטייה עליה קיימת? האם אנחנו כבר יכולים להרגיש שאנחנו מבטרים על פרטיות של כל אחד כדי להתחבר, שכל אחד מוכן לגלות בחלקו את ליבו ולהיות מחובר עם לבבות האחרים? האם אנחנו יכולים להתעלות מעל האני, לעזוב את עצמו במשהו, וכך ליצור שטח משותף, נגיד באיזשהו חלק קטן מכל לב ולב, שבקבוצה שיהיה לנו לב משותף כבר, שהוא כולל, בנוי מחלקי הלבבות שלנו, ואז הלב הזה הוא יקרא שכינה המשותף הזה. האם אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו מתקרבים לזה? בבקשה.
אני חושב שיש מרגישים שמתקרבים למשהו, זה בטוח. קצת קשה בדיוק לשים את האצבע, כי הכל ככה מורב ביחד, אבל יש הרגשה מאוד חזקה של נכונות ממש, אפילו בכנס הקרוב למשל להיכנס לשטח הזה, ושכל חבר באמת מוכן לפחות להקצות איזה חלק, אם לא את הכל, לטובת החברים.
כן, קוראים לזה כנס, שעכשיו אנחנו נמצא במצב שבו כמו יש כזה הכנה לשדה, שכל חבר שהולך להגיע יכול בקלות להתקלל בו, יכול בקלות להיכנס אליו. וזה כמו יש כבר הכל מוכן, רק לקלוט ולקבל את כל מי שמגיע ולתת לו מקום בתוך המערבולת הזאת שנוצרת.
גם אני עכשיו קל מאוד להתרגש ולהתפעל ולהכריז על עצמך שאתה מוכן לוותר על הכל ולהיות עם החברים. באמת מגיעים חברים שעשו מאמצים מאוד גדולים להגיע לפה, והם מביאים הרבה מאוד כוח איתם. ככה בימים האלה של הכנס, אתה אתמול פתאום קלטתי שכמו שמיליארדים יחידות של צומח שווים לחי אחד, אז ככה מתוך מיליארדים של אנשים יש כמה כאלה שהם חברים עם נקודה שבלב בוערת, שהם מוכנים באמת לקפוץ למדרגה הבאה של חיבור.
אני גם מרגיש ככה, שככל שבאים ורואים פה יותר ויותר חברים מכל מיני מקומות בעולם, הלב שלך גם מתרכך, והנטייה לחיבור ולאיחוד גדלה. היכולת לממש זה כבר משהו אחר, אבל הנטייה בהחלט בורגשת, במיוחד בתקופה הזאת.
אולי כדאי דווקא להתרכז ביכולת לממש. כי כל הנטיות וכל הדברים האלה של איזה יופי, יש חברים, איזה גדולים הם, בסדר, זה היינו שם כבר. איפה המימוש? ובהחלט יש הרגשה שכאן כבר לא רק שאפשר לממש, אלא חובה לממש. ונראה לי שבזה צריך לעסוק, במימוש עצמו בפועל. פחות בהתלהבויות החיצוניות האלה שכל פעם יש, אלא במימוש הפועל, ופה כתוב, שטח משותף, לב משותף, שכינה בינינו, לוותר על עצמו בשביל להתחבר. את המימוש של הדברים האלה.
כן, מימוש דרך סביבה טובה. אנחנו כאילו יוצרים בינינו איזה נורמה חדשה, שהיא נורמה של ויתור על החלק בתוך הלב שהוא שייך לך, ו... התחיל להכניס יותר ויותר חברים לתוך הלב. אני יודע שמהרגשה שלי אני לא יכול לעשות את זה בלי שהסביבה היא כאילו נותנת לי הרגשה שזה הדבר הנכון. אני לא יכול לעשות את זה לבד.
ויש גם הרגשה כזאת שעוזרים לנו, שהעניין הזה של ויתור הוא מורגש כזה מכובד ואהוב. אז יהיו גם מקומות איפה שאנחנו צריכים להתגבר אליהם. אבל מלמדים אותנו איך לכאן ואיך לפה לשחק.
כן, לא יודע, מדברים על מימוש בפועל, אני מרגיש שזה בפועל, אני עובד עם אנשים על הכנס, עם הרבה חברים פה, האמת, ואתה מרגיש שבן אדם מסר את ליבו כבר מזמן, זה כבר לא שאלה של, אולי אני אעשה משהו, יהיה משהו נחמד, לי, מה... אין את הדבר הזה, באמת אנשים ויתרו על, על, על די הרבה נדלן מתוך הלב שלהם לטובת הדבר הזה. זה מורגש בעבודה, בשיחות, בהתנהלות, זה ממש אתה יכול לראות את זה, אתה יכול להרגיש את זה.
ואז מתחילים לחשוב כאילו מה באמת משפיע על החברים. איך אתה באמת יכול לעזור להם? איך אתה באמת יכול לעורר אותם? ואז אתה קולט שאתה צריך להכניס בהם את הכוח ואת הביטחון ואת ההתלהבות ואת הדברים שעשינו פעם לפעמים. וזה כאילו מה שנותן חיות לחברים, זה נותן להם כוח להמשיך בעבודה של עוד יותר לנקות את הלב, עוד יותר להוציא, לצאת מעצמם, עוד יותר לממש סוף סוף.
כן, זה רק לפתוח את העיניים ולראות שיש כוח שפועל כזה בינינו. איזה כוח מביא חבר מקולומביה לטוס 24 שעות בשביל להגיע לפה להיות איתנו ביחד? איזה כוח מזיז חברים ב, לא יודע, סנט פטרסבורג כל יום לבוא באמצע הלילה, לשבת להיות ביחד, להיות איתנו? יש איזה כוח שכבר קיים. אנחנו טיפה זורקים את האגו הצידה ומגלים שהוא שם. זה לא צריך לעשות הרבה תנועות, צריך את התנועה הקטנה הזאת לעשות. ועכשיו קל. זהו, ימים האלה של טרום כנס, ימים קלים. רואים את הרצון הגדול של החברים ו... יש נטייה לעשות איזה קפיצה, ללכת למעלה מהדעת.
מצד אחד קל לראות את הרצון של החברים, את כל המאמצים ואת ההגיעה שלהם, ולי נשאר מצידי רק להשתדל לוותר על האגו שלי, להראות לחברים שאני מוכן לזרוק את עצמי, לשים את עצמי למטה, ולא כחשוב.
כן, יש את ה... אני חושב שהשדה של המימוש נמצא עדיין בתוך העשירייה. זה שם. זה שם, וצריך דווקא לקחת את כל הדברים האלה מסביב, ולהכניס את כל הדברים האלה בתוך העשירייה, ולמצוא דרך איך אני יותר ויותר מכניס את העשירייה ממש כאילו ללוז היומי שלי. בפועל, ממש. איך אני יוצר עוד ועוד ועוד נקודות חיבור, והשקעה ומחשבה של העשירייה במהלך היום שלי.
כן, אתמול במפגש הציעו שמתעוררים היום לשלוח זום. עכשיו זה כאילו פעולה טכנית. כשעשיתי את זה בבוקר זה לגמרי מתזכורת טכנית שהופיע לי בטלפון. אבל היה לזה משהו. זה הזיז משהו בתוך הלב. אתה כאילו... אפילו שומע את החברים בהתארגנויות, בכלל לא מדברים, סתם את הרעש הזה של רעש רקע כזה של טלפון, אבל זה עושה משהו בתוך הלב.
אני עכשיו עושה תרגיל בשביל לראות יותר טוב. יש תרגילים כאלה שאתה עושה בשביל לראות יותר טוב, וזה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו גם עושים תרגילים שהשרירים שלנו יהיו מרוכזים יותר לעשירייה. יחד, מה שהמקובלים אומרים לנו, זה מה שאנחנו צריכים לבצע בשביל לגלות את המקום הזה, השדה הזה, השכינה שבינינו.
ציטטה מספר 24 מתוך דגל מחנה אפרים, פרשת ואתחנן. כתוב, השם אחד וישראל הם אחד. ולכך הם דבוקים בהשם יתברך. כי נאה לאחד להידבק באחד. ואימתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד, באחדות גמור. אז לאחד יחשבו. ושורה עליהם השם ברוך הוא שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם, ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים. היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד. ושורה עליהם השם אחד.
הבורא הוא אחד. מה מבטיח לנו שאם אנחנו נתחבר כאחד, אנחנו נהיה שווים לבורא. כמוהו. באותה התכונה. אני לא יודע מי הוא הבורא. רק אומרים לי מקובלים שאם אתה מתחבר עם האחרים ממש כאחד, אז אתם שווים לבורא. שווים בעניין שוויון ביניכם, בעניין שוויון לבורא, בעניין ההשתוות התכונות. וגם כן שווים זה חוזרים. להיות אימו גם כן כאחד. למה? שאני נמצא בחושך, אמרו לי, אתה לא תמצא אותו אף פעם, אין לך סיכוי, זה לא נמצא בתכונות שלך, שאתה יכול לאתר אותו, אלא אתה יכול לאתר אותו בתנאי שיש לך יחד עםך, בחושך הזה עוד כאלה כמוך, אם אתם הופכים את עצמם כאחד, אז אתם ממש מאתרים אותו, מתקרבים עליו, דבוקים בו. נו, יכול להיות, אני לא יודע, אין לי ברירה, אם אני רוצה לממש את תשוקת הלב שלי, נקודה שבלב. אבל, רגע, רגע, אני רואה בעולם שלנו, יש המון אנשים שמתחברים לארגונים למיניהם, ונעשים ממש שם מחוברים לכל מיני צורות, למה הם לא נמצאים בהתקרבות לבורא, לא מאתרים אותו, אין להם בכלל כוונה כזאת, אבל על החיבור ביניהם הם עובדים. מה צריך להיות מיוחד בזה שממליצים לנו מקובלים שאם אתם תתחברו, לפי שיטה שלהם כנראה, אז אתם בטוח תיאטרו את הבורא ביניכם. תתקרבו אליו, תהיו דבוקים בו. בקצור, תגיעו אליו. אז קודם כל, לדבר על זה שניתן לנו בחושך, שאנחנו לא מכירים את הרוחניות בכלל, לאתר את הרוחניות, דווקא בחיבור בינינו. איזה סוג צריך להיות חיבור בינינו, שלנו, שאנחנו נאתר דווקא את הבורא, ולא נבנה איזה קומנדו, חבורה, בריונים, או משהו ככה למטרה אחרת. בבקשה. אם השאלות שלי לא ברורות, לשאול. אבל אם ברור, בבקשה. מה? עוד פעם לחזור? חצי הראשון? איך זה שניתן לנו בחושך? זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה זה רוחניות. אתה רואה כל אחד בעולם, יש לו צורה אחרת, תמונה אחרת, תורה משלו. איך ניתן לנו בחושך שלנו שיטה פרקטית לגלות את העולם הרוחני, לגלות את הבורא על ידי הקשר בינינו. הקשר בינינו זה כאן. הבורא לא יודע מה זה, זה בכלל מימדים אחרים, משהו אחר. כן? איך אנחנו על ידי הקשר בינינו מוצאים אותו, דבוקים בו, עולים מעולם לעולם. בבקשה.
זה באמת שאלה, אבל אני חושב שאחרי הרבה חיפושים אני לפחות התחלתי להבין שזה משהו בקשר בין אנשים, וזה אחרי הרבה ניסוי ותהייה ולנסות אפילו בכלל לא להיות בקשר עם אנשים. אז אתה די בסוף ככה די נדחק לפינה אחרי הכל, וזה מכריח אותך להגיע לאיזה משהו, ומתוך המשהו הזה, כמו שמקובלים אומרים, אתה יכול למשוך איזה כוח שיכול להוציא אותך מתוך התפיסה הזאת בכלל. וזה הקטע, זה מה ששונה מכל הדברים האחרים, זה לא קורה בתוך, אלא זה קורה מחוץ לדבר הזה שאתה תקוע בו.
קיצור, עוצמים עיניים והולכים ביחד, מממשים כמה שיותר עם הלב, כמה שיותר עם השכל, מנסים להידבק במה שמסבירים לנו, ומשיכים קדימה.
בכל משחק כדורגל, אם מישהו היה במשחק כדורגל באנגליה ושמע אותם שרים, אז הוא מרגיש את הרצפה רועדת וכולם כאיש אחד בלב אחד. החיבור שאנחנו מדברים פה זה חיבור של ישראל, שיש להם רצון ישר כל, ואז הם על הבסיס הזה רוצים להתחבר. זה לא מספיק להתחבר, שאלה על איזה בסיס. ואם יש חברים, אנשים, נקודה שבלב, מכל העולם, שבהם יש איזו השתוקקות לעבוד עם הנקודה שבלב, משהו מושך אותם לעשות בירור של האמת, של מטרת החיים, ונפתחת להם ההזדמנות להתקלל בכלי משותף, להתאסף ביחד, לעבוד על זה ביחד, לפתח חיסרון אחד. האחד צריך להיות חיסרון אחד משותף.
מתוך זה מגלים שאין חיבור, אין בנו שום נטייה לחיבור, שום רצון להתחבר, אלא רק התנגדות לזה. ודווקא על פני ההתנגדות הזאת, כשהחיבור נוצר מעליה, דווקא אז אפשר לקרוא לזה חיבור. עד אז זה לא, זה משחק, זה לא יודע אם לקרוא לזה גן ילדים, אבל זה, קיצור, חיבור חייב לבוא מעל פני התנגדות.
כן, וזה סוג של חיבור מאוד מיוחד, לא רק מבחינת המאמץ שהוא דורש מכל אחד, אלא מהבחינה הזה שהמטרה, בסופו של דבר שאתה מסתכל, היא לא ברורה. זאת אומרת, כן, אנחנו יודעים להגיד אולי במילים, אולי כבר מתחיל להתפתח איזשהו רגש, מה זה אותה מטרה, אבל זה לא כמו שהקבוצה תנצח, או לעשות איזה מבצע צבאי, או שלכולם ברור בדיוק מה עושים. פה זה מין לא בטוח שכולנו פה בשולחן, שאנחנו מדברים על המטרה, זה בדיוק סגור לנו אותו דבר. כן, אז זה בדיוק העניין, שלמרות כל זאת, למרות כל הדבר לכאורה לא מסתדר בכלום, בכל זאת יש כן כוח שמחזיק אותנו, והכוח הזה, זה בעצם הכוח שמבטיח אצל כל אחד מאיתנו שבאמת יש דרך.
צריך להמשיך שזה טוב שזה לא אותו דבר, שזה טוב שזה לא אותה הרגשה, כי כל הרגשות שלנו כאן הן רגשות גשמיות, וזה שכל גשמי וזה הכל גשמי, ומה שכן מחבר אותנו משהו שהוא לא גשמי, ולכן יש משהו כן להתאחד סביבו, שבטוח שאנחנו לא חושבים אותו דבר.
היה לי פעם איזה חבר אמר לי בניו יורק פעם, שאנחנו באנו לפה, להילחם אחד בשני, אבל לא כדי שאף אחד ינצח, כדי שהבורא ינצח.
אני נזכרתי בזה שהחיבור שלנו הוא חיבור מאוד מיוחד, כי אנחנו לא מסתכלים על התוצאה והשכר. אנחנו לא בודקים את התוצאה של החיבור שלנו בכמה גולים הקבוצה שלנו הפקיעה, או איזשהו מדד כזה. זה כאילו מדד שאין בעולם הזה.
כן, מה גם מבטיח לנו את הדרך הנכונה, שיותר מתברר שהמקום הזה הוא, בשביל האגו הוא כמו וקום. זה המקום שנולדת העשירייה, בזה שכל אחד מצטמצם ומבקש במקום עצמי, במקומי, את האור.
הייתי השבוע עם אורי שבתאי בגני התערוכה, באמצע הלילה, ב-4, ב-5, משהו כזה. הסתכלתי על האולם הריק שם, היה חשוך, ואולם ריק. וחשבתי, אנחנו מדברים על מקום. המקום הזה כל שבוע יש בו 10,000 איש. כאלה שמוכרים תנורים, כאלה שמוכרים נופש, כאלה שמוכרים מתאספים, מתפזרים. עוד שבוע, המקום הזה גם יהיה מלא ב-10,000 איש. מה ההבדל? הבדל גדול, הבדל במטרה. כשאומרים הבדל במטרה, זה כל האיכות של הפעולה הזאת שנקראת החיבור משתנה. עם איזה רצון אנשים, לאן הם מגיעים בכלל, עם איזה סוג של עבודה הם מצפים לעשות שם.
מה שמבטיח באמת זה שהעבודה הזאת שכולם עושים, וההתאספויות והניסיונות והמאבקים, בעצם זה שאנחנו מגלים שאנחנו לא יכולים באגו לעשות את זה, זה מבטיח שחייב להיות איזה כוח אחר.
כשאנחנו נגלה הבורא, שזה בעצם המטרה, ויישום השיטה תחת קבלה, גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אנחנו צריכים להיות כלולים משתי הנתונים מנוגדים. מצד אחד, חייבים אנחנו להיות בהתאמה לבורא, ומצד שני, צריכים אנחנו להיות בהפכיות מהבורא. ושני הצורות האלו הם חייבים להיות אצלנו באיזה מתח, הבדל, דלתא כזאת ביניהם, המספיקה להבדיל משהו שנקרא בורא. כי אם ההבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע, האגו שלנו והתכונת השפעה שרכשנו, הוא לא מספיק, אנחנו לא מבדילים. ואחר כך קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר. זה כמו שהאור מגיע עם הבוקר. קצת ככה מתבהר יותר, יותר. כבר רואים קצת יותר. אין, ממתי אומרים שכבר מתחיל להיות יום, שרואים את החבר, יכולים להכיר אותו בדלת אמות. דלת אמות זה דלת בחינות, כן? שבמלכות, שיכולים להכיר. אז כבר נקרא שאתה מכיר אותו, מגיע להכרה שלו. איך אנחנו אוספים, אוגרים בתוכנו שתי תכונות האלה ההפוכות של רצון להשפיע ורצון לקבל, שביניהם אנחנו ככה כבר מגיעים לגילוי הבורא. ואחר כך עוד יותר ועוד יותר, בכמה ש... נעלה יותר. יהיו לנו פערים בין שמאל לימין יותר ויותר גדולים. איך אנחנו מרגישים, האם אנחנו אוספים בפנים את ההתרשמויות האלו ומעמידים אותם זה מול זה. בבקשה. שאלות האלה זה לא לכנס. הם קצת... קצת מתקדמו, זה כדי לעורר בכם חיפוש פנימי. בבקשה.
להרגיש מצד אחד את הרצון לקבל, ויחד עם זאת את הרצון באמת להגיע לנטייה עבור החברים, נטייה להשפעה. חושב ש... תוך כדי שרב דיבר, אז הרגשתי ממש את הנקודה הזאת של כל פעם, מה זה הגילוי בורא, כל פעם שאנחנו מרגישים ומבינים שזה הכל מדויק והכל נכון, והכל באמת בנטייה להשפעה. זה שאנחנו רואים את זה בנקודות מסוימות כהפוך, כקבלה, זה לא נכון. זה פשוט בפועל כדי להוציא את עצמנו מהמצב שבו אנחנו נמצאים, כדי להגיע להשפעה. וזה אולי נקרא הגילויים הקטנים האלה של הבורא. ברגע שנצליח כל הזמן להחזיק בזה, זה יהיה כאילו בקביעות כבר אולי.
הנטייה להשפיע היא זו שקובעת גם את גילוי הרצון לקבל מנגד. זה בא יחד עם זה. את הרצון לקבל בסך הכל, אתה מרגיש כמשהו שתמון בך, והוא כל הזמן מתגלה יותר ויותר, ככל שאדם, שהחברה מפתחת באדם את הנטייה להשפיע. לכן יוצא מזה שיש לנו באמת, כמו שמקובלים מספרים לנו, שאנחנו צריכים לעבוד רק בקו ימין, רק בגילוי וטיפוח נטיית ההשפעה, והצד השני, המטבע השני, יתגלה כנגד זה.
כן, אין מה לדאוג לרצון לקבל. ברוך השם, נמצא בריא, לא הולך לשום מקום. הנטייה להשפעה היא החמקמקה כל הזמן, ולכן, כמו שדיברנו לפני יומיים, צריך נעל עליה בביס הזה, המאוד חזק, שהלסתות ננעלות, ואז רק עם זריקה אתה יכול לשחרר. והביס הזה זה הסירייה. ולכן אתה ממש צריך, כמו כלב עם האף ככה, איפה הסירייה? וזה הנטייה שלי. לא משנה מה היא עושה, לא משנה איזה תחושות, לא משנה כלום, זה הנטייה להשפעה שם. עכשיו לכתבי.
לא יודע, אני קצת מבולבל בשכל. אבל מה שמרגיש זה שככל שאתה נכנס יותר למערבולת הזאת, ככה יותר טוב. איפה שאתה רואה בלגן, תכנס. זאת אומרת, איפה שאתה רואה דברים לא ברורים ושאלה לא ברורה, הסיטואציה לא בדיוק ברור לך מה אתה צריך לעשות וזה, דווקא שם תכנס, תתערבב, תגיד, אני רוצה להיות פה. שם כנראה זה, לא יודע, כניסה לתוך מימד אחר.
הדבר הזה, העבודה הזאת שעכשיו רב אמר לנו, זה יכול לקרוא בעשירייה, שם אפשר לאסוף את הנקודות האלה של האגואים ושל התנועה להשפעה, וזה אנחנו צריכים לעשות, לעזור אחד לשני בעשירייה, בכניסה לעשירייה, כי רק שם אפשר לזהות את זה, לא לברוח ולהיות בריכוז איך הבורא משחק איתנו בבניית התמונה הזאת.
האמת שבצורה כזאת גם כן עובדים כל החושים שלנו, כן? כיתרון אור מתוך חושך, כן? בניגוד בין שני ההבחנות אנחנו מזהים תופעות אלו או אלו, רק ההבדל הוא שכאן זה תופעות הן כאלו שאחד היא נמצאת בנו, אמנם שאנחנו לא כל כך גם כן מכירים אותו, שזה תכונת הקבלה, האגו שלנו, ומצד שני אנחנו צריכים לאתר ולפתח את תכונת ההשפעה, שהיא בכלל לא נמצאת בנו, אלא לאט לאט מתפתחת על ידי המאמצים, תרגילים שבחברה. אבל באמת, לאתר את הבורא, זה ממש בחיישן הזה החדש, שיש בו שני נתונים האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע, שעובדים בצורה ברורה, בדומה למה שבעולם הזה עובדים כל החושים. כל דבר שאנחנו רוצים להרגיש, הוא בנוי משתי נקודות, משתי תכונות מנוגדות, שביניהם אנחנו מאתרים משהו, כיתרון אור מתוך חושך. לכן בוא אנחנו נעשה השוואה בין כל החושים שלנו, ראייה שמיעה טעם ריח מישוש, עם החוש הזה החדש, הרוחני שאנחנו בונים. בבקשה. קדימה, קדימה, דברו, דברו יחד, תעזרו זה לזה, כל אחד חצי מילה, אתם תראו שאתם יקבלו מהשמיים אז כל התשובה.
אולי יש משהו אחד מיוחד בחוש הזה, שהוא שונה מכל החושים, זה שיש יכולת לפתח אותו. אם בשמיעה אני איפשהו בין 50 הרץ ל-20 קילו הרץ, ואי אפשר לשחק עם זה יותר מדי, פה יש חוש שבהתחלה הוא רמת הרגישות שלו היא אפס, אתה מרגיש רק את עצמך, ובעזרת הסביבה, בעזרת זה שאתה בונה עשירייה.
נעשו כך, כל אחד אומר משהו, היא פופ, מפסיק. ואחרים שאולי המשיכו. לא צריך לתת נאומים גדולים, איך שאני חושב, וזה וזה וזה. העיקר להגיע לתוצאה משותפת. אפילו בלי תוצאה, לשיתוף. קדימה.
בשביל להרגיש את החוש הרוחני, אולי, ככה אני זורק, צריך להחליש את החושים שלנו, ראייה, שמיעה, ריח, מישוש, החול, ככה,
סתם. כל החושים האלה פועלים בשירות של הרצון לקבל, אותו אנחנו צריכים לחפש, להתעלות מעליו.
זה בדיוק איפה שאנחנו אולי צריכים לעשות צמצום, כן? איך שאנחנו רואים את המציאות, איך מרגישים אותה, שם קודם כל, סטופ.
אני מבולבל מהשוואה לחושים הגשמיים, כי דווקא עכשיו רואים יותר ויותר שרוב האינפורמציה זזה מהמוח החוצה, נגיד לעין, ולא מבחוץ כביכול פנימה. זאת אומרת, יש איזו השוואה בין מה שיש לי כבר, מה שלמוח כבר יש, לאיזה סיגנל קטן אחר מבחוץ. אז כאילו אולי יש פה איזה... משהו.
יש איזו הרגשה שאתה רואה מה שאתה רוצה, אתה שומע מה שאתה רוצה. כל אבא לילד יודע בלילה מה, איך הוא שומע ומה הוא לא שומע. זה באמת לעבוד על המנוע הזה של הרצון, שהוא, עם איזה כוונה הוא עובד, זה משנה כבר את העבודה עם החושים.
חושים של עובר הם עדיין לא חדים. אז ככה אנחנו בתוך איזה מין ערפל כזה שצריכים להתחיל.
אבל באמת, אם אני כאילו לא ממש רואה אתכם, לא ממש שומע מה שאתם אומרים, אלא אני רוצה להרגיש משהו שיש אחריהם כאחד, אז יכול להיות שאנחנו נשמע משהו אחר כשאנחנו אחד ולא ממש שמים לב על כמה שזה חכם.
תזכיר לי איך שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו שאנחנו קוראים זוהר, כאילו לא להתרכז בטקסט, לא לשמוע את המילים, אלא רק להתרכז בכוונות.
מאוד מוכר גם שיש ימים שאתה בא לפה ואתה לא שומע כלום, זה כאילו...
לא, זה קצת מתחבר, העובר והזוהר וזה...
הייתה במספר 25 מתוך מהפכת הרוח של דוד בן גוריון. ואהבת לרעך כמוך, הוא הצו העליון של היהדות. בשלוש מילים אלה נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם לא יכלה לומר יותר. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה רק אם משטרה החברתי והמשקי, המדיני והמשפטי, מיוסד על שלוש מילים נצחיות אלו. שוב, ואהבת לרעך כמוך, הוא הצו העליון של היהדות.
זה הצו העליון, עד כאן הוא בסדר גמור. כן? מה אחר כך? לא, זה אנחנו רוצים לחקור העניין. זה הטרגדיה שלנו. במה אחר כך טעה? מה ההבדל בינו לקבלה? לא שמע בעל הסולם. בעל סולם רצה לשמוע ממנו כל הנתונים על החברה, על עתיד החברה, על החזון שלו, כן? כמו שהוא כותב בן גוריון, שבעל סולם רצה לשמוע ממנו יותר ממה שהוא רצה, הוא רצה לשמוע על קבלה, ובעל סולם רצה לשמוע על החברה, כן? שינויים חברתיים. בן גוריון חשב שזה קבלה, זה משהו, הכוחות עליונים. כן? אז למה חזונו לא התקיים? בבקשה. הלאה. אז ואהבת לרעך כמוך הוא הצו העליון של היהדות. כן?
בשלוש מילים אלה נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם לא יכלה לומר יותר. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה רק אם יהיה משטרה החברתי והמשקי, המדיני והמשפטי, מיוסד על שלוש מילים נצחיות אלו.
נו, נגיד שהיה אז אפשרות, הדור היה ראוי, הכל היה בסדר, למה לא מספיק מה שהוא אמר? דברו ביניכם. הוא היה במשנה החברתית שלו, ב-100% מדובר כמקובל. למה זה לא התממש? גם כן גורדון ואלדיק וצייטלין ומי עוד? בובר, אחד העם, כולם היו ממש... המון אנשים היו שהבינו שחיבור העם זה ערך עליון. לכולם היה חסר רק מימוש הנכון. כן? כולם היו כאילו מסורסים, לא יודע איך להגיד. נו, את זה היה חסר. וקשר ביניהם למקובלים, עם רב קוק, עם בעל הסולם, הוא לא התגשם. כן? אז עוד הפעם, דברו ביניכם, למה החלום של בן גוריון לא וכמו הרבה לא התממש. בבקשה.
זה לא התממש כי היחס לתורה הזאת היא כתורת מוסר, וזה בדיוק, הם נפלו לאותה הסתרה שהמקובלים עשו כל השנים, יחס של מוסר ולא יחס של להגיע לתכונה חדשה, לתכונת ההשפעה.
אין גילוי הרע ואין כוח שיכול לתקן אותו.
יש הבדל בין מיליון דולר בבנק למינוס של מיליון דולר, זה רק קו אחד קטן קטן כזה בקצה שם בשפיץ שעושה את כל ההבדל. וזה בדיוק ההבדל פה. יש הפירוש של המילה ישראל. מה זה ישראל? מה זה סטייט, יונייטד סטייט אוף ישראל? אם היה מפרש את זה נכון, אז היה יכול לבנות את ההמשך הלאה. אם היה מכוון את העם ללכת להשפעה, לחפש את הבורא, לעבוד על זה, וראינו, הייתה לנו מדינה אחרת, כי בהכל נכשלנו פה.
אולי כי הכוונה שלהם הייתה באמת רק להשאיר את זה בגבולות מדינת ישראל. ואז זה מצביע על זה שאין נטייה להשפעה אמיתית. רוצים שיטיב לנו ולעמנו, ולא לכל העולם.
ברור שלא תהיה נטייה להשפעה אמיתית. מאיפה תהיה תבוא נטייה להשפעה אמיתית? לא יכול לבוא. אין את זה, זה לא קיים באדם, אם הוא לא נחשף לרב, למקורות מסוימים, אם לא מתעוררת אצלו נקודה. הנושא הזה היה אז ליצור חברה שתהיה מסוגלת לעמוד במשימה של הקמת מדינת ישראל, וזה בדיוק כמו ליצור קבוצת כדורגל טובה או יחידה צבאית טובה. צריך ליצור אצלם חיבור, זה כל אחד יודע. ולשם החיבור היה מיועד. לא היה פה מדובר על איזשהו תהליך רוחני של שינוי האדם מבפנים, אלא יצירה של איזשהו משטר, איזושהי חברה, שתהיה מבוססת על עקרונות כאלה נעלים, שהכל איכשהו יסתדר בסופו של דבר. וזה הבדל מאוד מהותי.
מורגש שהאנשים האלה כאילו מה מפריד במקובלים לכל השאר, זה שמה שמניע כל מילה, כל עוד שהם כותבים, זה השאלה מה הטעם בחיים. זאת אומרת, אם זה הכוח המניע לכל פעולה, אז זה כבר הופך הכל למשהו אחר. בגשמיות זה יכול להיות דומה, חיבור והתאגדות, אבל מה שהניע בן אדם לעשות את הפעולה.
וגם את העניין של איך לבצע את זה. ואהבת לרעך כמוך, זה מאוד יפה. אבל בלתי אפשרי לעשות את זה. כבר עשו את זה כמה פעמים, עשינו את זה ברוסיה, עשו את זה בקיבוצים ולא עוזר. זה עניין פנימי, טרנסדנטלי, שקשור לנשמה. בני אדם לא יכולים לבנות חברה ככה בינינו ולבצע את זה, ואהבת לך כמוך בלי בורא, בלי כוח העליון.
תקן מה הוא כותב. ישראל תהיה ראויה לשמה אם יהיה משטרה החברתי והמשקי והמדיני והמשפטי מיוסד על שלוש מילים אלה. הנה יש פה את הגיליון בדיקה. לא הצלחנו להיות מדינת ישראל שראויה לשמה.
האמת מאוד קל לפרש את זה לא נכון, את הדבר הזה. יש לך גם, ואהבת נגיד שאולי אנשים יש להם איזה רגש, אבל לרעך זה... אתה יכול לחשוב שזה רק למי שהוא ככה רע שלך, קרוב כזה קצת, לא גם... וכמוך אנחנו יודעים, זה יותר מעצמך. גם לא, אלא שיהיה נחמד פה, זה הכל. מאוד קל לא להיות בזה בכלל.
הוא כותב על משטרה החברתי והמשקי והמדיני, כאילו מנסים לייסד את זה על ידי... איזה שהם דברים כתובים, או כמו שאמרנו מקודם, מוסר, וזה לא יעזור. באמת, אם לא יהיה פה משהו כלכלי, אם לא יהיה איזה משהו פנימי באדם שרוצה להגיע לזה, זה לא, בחיים לא יצליח.
יש לי הרגשה שאם היינו יושבים פה עם בן גוריון בסדנה, אז הוא היה, הוא לא היה מצליח כאילו להבין את העיקרון הזה שאנחנו לא מחפשים תשובות בשכל. אנחנו מחפשים משהו אחר לגמרי, לא נתונים ולא דרכים להתחבר, אלא רק להיות בקשר עם הכוח שהביא אותנו לפה. הכוח שמאפשר את כל מה שאנחנו חווים.
אם אין עוד את הנושא של אין עוד מלבדו, אז מאיפה זה יבוא? אם יש לך מישהו כמו בן גוריון, שהוא מבחינתו, יש לו מטרה מאוד מסוימת לעשות. הוא בונה את האומה הישראלית החדשה, הוא בונה את מדינת ישראל מחדש. אם אין לו את האין עוד מלבדו, מאיפה הוא יגיע לכל הדברים האלה? הוא לא יכול. הוא נשען על עצמו, על השכל, על האידאות, על כוח צבאי, על כל דבר אחר, ומזה הוא מנסה לייצר משהו. אז ברור שהדבר הזה הוא טוב, אבל אין שם את, את הרובד הנוסף, שגם אם אתה מסתכל לא יכול היה להיות לו. מאיפה?
אמרת נקודה חזקה, גם לא היה לו מורה. כן? שזה בעצם הקשר לשורש. קבוצה אולי כן, אבל מורה. לא היה לו. לא, באמת. הקשר שלנו הוא בקשר מאוד מדויק, כל השרשרת. וזה מה שהופך את זה לאמת. ומשהו שהוא הוליד מתוך עצמו, כמובן שהיו לו יסודות בבית של יהדות, והכל כן היה, אבל מורה שממש יוציא אותו מעצמו לזולת, זה לא היה.
ואצלנו יש, יש מורה וכל המקובלים, וזה באמת טרגדיה שעברנו, שרצינו לבנות מדינה ולא ידענו, ועכשיו יש לנו אפשרות לשנות את המצב ולהכניס את האור לתוך העם הזה.
דווקא יפה איך הבורא מתלבש גם בדמויות כאלה. כאילו בן גוריון זה לא אין עוד מלבדו. כאילו, שלא רגע, אני מרגיש את עצמי, כאילו לפעמים אני צריך להזכיר לעצמי שגם מה שקרה בהיסטוריה של עם ישראל, וגם הוא, הבורא, התלבש בכל מיני צורות ודמויות וכיוונים.
כן, אין, לנסות להבין, להרבב, או העבר הוא מצוין, ככה הבורא סידר, ברור. עכשיו צריך להסתכל על מה שקורה עכשיו. יצא לי לנסוע עם חבר מקולומביה לתל אביב בשבוע שעבר, והרגשתי שהוא ישראל, הוא לגמרי לגמרי ישראל, הוא מדבר כמונו, הוא חושב כמונו, הוא חי כמונו, הוא רוצה כמונו, זה שהוא גר שם וקצת האנגלית שלו עם מבטא ספרדי לא עושה שום הבדל, מבחינה פנימית אתה רואה בן אדם פה יושב, כאן יחד איתנו עם אותה השתוקקות, עם אותו חיסרון, אתה פתאום מבין שזה לא עניין של גיאוגרפיה, זה לא, יש איכשהו מתעורר עכשיו ישראל בכל העולם. את הכוח הזה, שם, עם הכוח הזה אפשר להתחיל לעבוד, יש בו את הנטייה.
עוד משהו שלא היה להם קיבוצים לפני זה. הם הרימו ממש את המוסד הזה. אני שואל את עצמי, האם לא היה את הקיבוצים, והיום היה את הקיבוצים?
ציטטת המספר 31, מתוך היחיד והאומה של בעל הסולם. צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד מאיתנו רגשי אהבה לאומית, הן בנוגע מפרט לפרט והן מהפרטים אל הכלל, ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהייתה נטועה בקרבנו מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות. העבודה זו קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה והצלחה לכל מיני פעולות שאנו רוצים לעשות בשדה זו. שלושים ושתיים, מתוך ציון והנוער של מרטין בובר. ראשית מפעלנו על אדמה בת חורין צריכה להיות שנגשים הגשמה של אמת את אידיאל החברה הטבוע בעם ישראל מאז ומקדם. לשם כך עלינו לחנך את בנינו שיכוונו ליבם אל שיתוף חיים של אמת ויואבו זה את זה אהבה שמעשים בצדה. ועלינו שעה זו ליצור צורות ולתקן תקנות ולהקים מוסדות אשר בעזרתם תתגלה אותה כוונה ללא מעצור ותתגשם. חובה עלינו ליצור יצירה חדשה, העומדת איתן, למען נוכל לתת דין וחשבון שלם לפני עברנו ועתידנו. רצוננו להגשים, והגשמתנו תהיה ראשית כל הגשמתה של האנושות.
זאת אומרת, רואים אנחנו מכאן שכולם הם בעלי סולם, בן גוריון, מרטין בובר ועוד ועוד, כולם הם מבינים שצריכה להיות כאן חברה שהיא תגיע למצב על ידי חינוך מיוחד לפסגה אנושית, ותהיה בזה כדוגמה, לא מבחינת להתגאות לפני האומות, אלא כדוגמה, כחלוצים, בזה שפורצים דרך לחיבור, נותנים דוגמה בתוך הקבוצה הזאת שנקראת עם ישראל לכל העולם. השאלה היא, למה קבוצה הזאת שנקראת עם ישראל יכולה להיות דוגמה לכל העולם? בבקשה. מה יש בה בקבוצה הזאת שנקראת עם ישראל להיות דוגמה לכל העולם בעניין החיבור? שאם החיבור תתקיים בה, כמו בגלגלת עיניים, בראש, בחלק עליון של פירמידה האנושית, הוא יתקיים בכולם. יש מישהו שיכול לקום ולהגיד? בבקשה. כן.
שעם ישראל הוא צינור לאנושות, לכל העמים.
זה ברור שצינור, למה צינור? כן.
כי עם ישראל הוא בעצם אותם בבלים שמכל הקבוצות האלה שהתחברו ביניהם, נבחרו על ידי כוח עליון, נמשכו אחרי אברהם.
מצוין. כן. שעם ישראל זה אוסף של 70 אומות העולם מבבל שהתחברו, ניסו להתחבר, כן? והתפרקו, והתפרקו אך ורק לצורך להתחבר עם כל היתר האנושות. ועכשיו, אם הם, אחרי התקללות עם כל האנושות, שוב מתחברים, אז החיבור שלהם הוא מהווה את הראש לתיקון הכללי. כי זה לא, לא עם, אלא זה אוסף של 70 אומות העולם. ברור? דברו על זה. זה נקודה מאוד חשובה. כי לכן, כאן זה מקור של אנטישמיות, דרישה אלינו, למה אנחנו לא עושים? כי זה איזושהי קבוצה שהיא לשם זה קיימת. כנציגים של כל השבעים אומות. בבקשה. דברו על זה, צריכים להבליט את זה. שדווקא מאיפה זה מגיע? למה יחס מיוחד לקבוצה הזאת? למה הם חייבים? למה יש להם הזדמנות כזאת? למה זה כל הזמן מיוחד מיוחד? גם המדינה, גם הארץ, גם העם, גם יחס אליהם, הכל. מתוך זה שזה ממש אוסף של כל האנושות בקבוצה הקטנה. בבקשה. דברו על זה.
זה די, די ברור, לא? זה כמו, זה כמו שאתה עושה, לא יודע, כל, כדי לעורר איזושהי תגובה, נגיד כימית ומשהו, אתה צריך שיהיו כמה חלקיקים שהם כבר, כמו יוגורט, כמו שעושים יוגורט, נכון? אתה מכניס כמה, ואז הכל כבר מתחיל לפעול. אתה חייב שמשהו בתוך כל התמיסה הזאת שהוא קצת מהשלב הבא, וישראל הם אלה שכבר היו שם.
עכשיו זה קצת התחדד, שהמקור של עם ישראל הוא מי 70 אומות העולם, זה לא איזשהו עם נבדל, לא איזשהו עם שיש לו איזה שורש בפני עצמו, אלא הוא התייסדה קבוצה של אנשים מאותם 70 אומות העולם, חלק קטן בכל אומה ואומה, הפך להיות עם ישראל. וזה המקור, זה השור שלנו, ולשם זה הנקודה שאנחנו צריכים לפתח ולחזור אליה.
כן, דווקא מה שמיוחד בעם הזה, שרוצה להתחבר מעל ההבדלים, לא למחוק את ההבדלים, לא לגייץ את כולם שיהיו אותו דבר. אנחנו רואים את זה מהסירייה, בהתחלה זה נורא מפריע לך שהחברים הם שונים ממך, אתה כאילו לא כך אוהב אותם, פתאום אתה מתחיל לאהוב שהם שונים ממך, אתה פתאום קולט איזה כוח יש בזה, שכל אחד מביא את הטבע שלו, את התפיסה שלו, את הגישה שלו, ועל פני זה מתחברים. עכשיו צריכים לבוא עם, יש על מה לבוא עם דרישה לבורא שיחבר, ונכונות לעבוד ביחד על חיבור, מתוך המקום שאנחנו שונים, מתוך הסינה לחפש כוח של אהבה.
זה אוסף של אנשים באמת מכל קצוות, שאין להם שום דבר משותף לכאורה חוץ מהדבר הזה, וזה אנשים שעברו תהליך, זאת אומרת, זה אנשים שקיבצו אותם לאיזשהו דבר, ואז הקשר המתוקן הזה נשבר, והתפזר בין כל חלקי הרצון, ועכשיו התהליך הזה של האיסוף והבנייה מחדש של הקשר הנכון, למרות כל האוביות שהצטברה אליו, ולמרות כל השונויות לכאורה שנאספו, זה התהליך, וזה גם מסביר את העובדה ששני יהודים, אומרים כמו באי בודד, יבנו שלושה בתי כנסת, אז זה ממש ככה, זאת אומרת, את זה שאי אפשר להתחבר, אם זה לא קיים שם, אם אין את החיבור שהוא מעל החלק של הרצון לקבל, אז בחיים לא יהיה חיבור. וזה המקור לחוסר היכולת שלנו להתחבר פה, וזה המקור לאהבה הגדולה שרוכשים לנו בין כל אומות העולם.
זה גם עוד, זה כמו כוח עליון, הוא כמו מגנט לקח הכי זקים, מההתחלה בבבל ככה, אסף אותם, חיבר אותם.
למה 70 אומות העולם לא יכולים להתחבר ביניהם? מה קורה? למה 70 האומות העולם לא יכולים להתחבר אלה על ידי שיטת ישראל? שצריכים אז קבוצה מיוחדת שהיא תגבש בתוכה את השיטה, והיא תבצע את השיטה בקטנות שלה כמו במעבדה, ואחר כך תשפיע לשם כצינור לכל האומות העולם. למה אומות העולם בעצמם? כי אין יותר בעולם מ-70 האומות. ישראל זה דבר מלאכותי, שאספו אותם ככה ושמו אותם לאיזה מקום סגור. כן? למה 70 אומות העולם לא יכולים להתחבר ביניהם? ומה כן מחבר אותם? מבחינה מערכתית. בעשר ספירות, נגיד, נו. קדימה.
לי על העניין של מתאם, שלא יהיה קצר במערכת של שני הפכים שמתנגשים, צריך מתאם באמצע, ומבחינת מערכת, קפץ לי המילה מסך, אבל אני לא יודע להסביר את זה יותר מדי.
כן, המתאם הזה צריך להיות חלק שהוא מצד אחד נטוע באותה מדרגה תחתונה עד לשורשה ממש, ומצד שני כן יש לו את היכולת לקיים קשר עם המדרגה העליונה, ודרך זה לקיים איזשהו קשר סימביוטי כזה שלאט לאט יוצר איזשהו תהליך של שינוי הרצון.
הכל זה תוצאה מזה שהם לא עברו שבירה, כי אותו דיברנו על זה מקודם, שאם אין התנגדות לחיבור לא מגלים חיבור, אז הם אומות העולם, אפשר להגיד שזה גם אותם חלקים בתוכנו, שאין בהם התנגדות הם לא יגלו גם חיבור.
הם כמו איברים בגוף אחד, כל אחד עם התפקיד שלו והשורש שלו, ובגלל זה הם יכולים בתוכם להתאחד, אבל לייצר את הערבות הדדית בין החלקים, שהיא מה שיוצרת בעצם את המדרגה האיכותית יותר שביניהן. ככל שיש יותר קשר של תלות הדדית בין החלקים, כך נוצרת מציאות יותר גבוהה. וכדי לייצר את התלות הזאת, את הרגשת התלות, את הרגשת הקשר, זה בעצם התפקיד של עם ישראל. לקחו נציגים מכל אחד וחיברו אותם כדי שהם יהיו הקונקטורים, והם יהיו המתאמים, והם יהיו הצינורות שיוצרים את ההתחייבות אחד כלפי השני, את התלות, מגלים את התלות הזאת אחד כלפי השני.
טוב, אני ממשיך עם הדוגמה עם המגנט. כשמשפשפים מגנט על הברזל, ברזל גם מתחיל להיות מגנט קצת, במקום הזה איפה שהיינו מחוברים, נגיד בית המקדש הראשון, ליד המגנט החזק הזה של כוח העליון. עכשיו שברו אותנו, התאספנו בכל מיני עמים, אבל בתוכנו כבר יש את המגנט הזה בפנים, כאילו חלק מהשפשוף עם הכוח העליון, ואנחנו יכולים ככה לקחת אותם.